פרשת ויצא, הרב יצ גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין, מכון הדר. מסע אל התבגרות בברית. בפרשתנו השבוע, יעקב יוצא למסע אל חרן, שם מתגורר דודו, לבן. לכאורה המסע נועד להביאו למקום מבטחים ולמצוא אישה. אך למעשה, מדובר במסע התבגרות שבו הוא עובר מיעקב לישראל. נדודה ומשלב הראשון במסלול בו עובר עם ישראל ממשפחה או שבט מקומי לאומה המכתיבה את הקצב וסוללת דרך לגאולה עולמית. בדרכו חולם יעקב על מלאכים ומקבל מסר מעודד. אלוקים מבטיח לקיים את המחויבות הבריתית בתיתול או ברכה וגם בהשיבותו הביתה. עם יקיצתו, נודר יעקב שאם יגן עליו אלוקים ויחזירו הביתה בשלום, יהיה נאמן לברית וייתן מעשר לאלוקים מכל הכנסותיו. התורה מספרת על נדרו של יעקב כדי להעלות על נס את הכרת התודה שלו וללמד את חשיבותה של נתינה לאלוקים מרכושנו. אולם במעשה זה מזכירה לנו התורה שבשלב המקראי הראשון כללה חברות בברית מימד עסקי לכאורה. אלוקים מברך, מגן ומתגמל את נאמני הברית, כפי שהשם ברך את אברהם בכל, וכמו שמדגיש ללבן עבד אברהם, הרכוש של אדונו הוא אכן רב והוא כולל צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. שיטת השכר והעונש אינה מוגבלת לספר בראשית. התורה חוזרת לעתים קרובות על האמירה שעושי הברית ונאמני דברה יזכו לשכר. בספר דברים משה אומר לבני ישראל שעליהם לשמור את מצוות השם אלוקיך ללכת בדרכיו ולהיראה אותו. ובתמורה יביאם אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, ארץ חיטה וסעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. וביחס ישיר, אם עם ישראל יבגוד בברית ולא ישמע בקול השם, הוא צפוי לקבל עונשים כבדים ואפילו קטסטרופליים. באחד הטקסטים השגורים ביותר שנאמר מדי יום בקריאת שמע, נכתב, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם, ונתתי מטר ארציכם בעיתו. לעומת זאת, אם עם ישראל יבגוד בברית ויעבוד אלוקים אחרים, אזי וחרף השם בכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. הרמב״ם מבחין במשמעות בתבנית השכר והעונש. עם ישראל עוד לא נמצא ברמה של תודעה דתית בוגרת. צריך למשוך אותם לברית באמצעות שכר ועונש ממקור חיצוני. הרמב״ם משווה זאת לילדים שמתחילים ללמוד תורה. נותנים להם דבש וממתקים כדי שימתקו להם דברי התורה. אך כשיתבגרו כבר לא יצטרכו אותם אלא יעריכו את הלימוד בזכות עצמו. יש נטייה להלל את הדורות הקודמים ולייחס להם רמה דתית גבוהה יותר ועדיקות גדולה יותר, אך מן האופן שבו מתאר הטקסט המקראי את התנהגות בני ישראל במדבר, הם מצטיירים כבלתי בוגרים בעליל. כשחסר להם מים, במקום לחפור ולמצוא מים, הם יושבים בחוסר מעש ומאשימים את משה. כאשר הם חווים מחסור במזון, הם מאשימים את משה ונזכרים בגעגוע בסיר הבשר שהיה להם במצרים בשנות העבדות, כשאכלו לחם לסובע. בהמשך, כאשר ישבו כבר בארץ ישראל, מתואר העם כמי שמצוי תמיד בתנועת מטוטלת בין עבודת הברית לעבודת אלילים, ודומה יותר לילד העושה צעדים ראשונים בתהליך התפתחותם הדתית. אף על פי שחזל מציבים את התורה ואת דורות אבותינו ואמותינו ברמה גבוהה ביותר של קדושה וסמכות דתית, הם גם רואים בברית כלי חינוכי, שנועד לחבר בין כל היהודים באשר הם, ולהצפיח אותם לכדי דרגה גבוהה יותר של חיים דתיים. אני סבור שיש הסכמה חזלית על כך שבתקופת חייהם אלוקים צמצם עוד יותר את הבקרה עליהם, כדי לקרוא את העם לחתור לרמה גבוהה יותר של עבודת השם. ערכי הדת בדורם הופנמו יותר לעומק, וכתוצאה מכך הם היו מסוגלים לקבל על עצמם סמכויות נוספות במסגרת הברית ואחריות גדולה יותר על מימושן בעולם הזה. כל זה התאפשר משום שכעבור 1,000 שנות חיי ברית, עם ישראל התבגר ומסוגל להשתתף בברית מתוך רמה גבוהה יותר של הזדהות. כחלק מתהליך ההתבגרות, חז"ל מנסים להזיז את העם מעבודת השם המונעת משכר ועונש אל מחויבות אישית לברית, והם ניגשים לזה משני כיוונים. האחד, הם אומרים בגלוי שאין ביכולתנו להבחין בתבנית עקבית של שכר על קיום מצוות, על אף שהם מכירים בכך שישנה מסורת לפי המעשים טובים מתוגמלים, או לכל הפחות שבני אדם צוברים יותר מעשים טובים ממעשים רעים, הם יוצאים נזכרים. אף על פי כן, מציע התלמוד הבבלי פשר אחר לרעיון. כפי שעולה מדברי רבי יעקב, המצהיר בפשטות, שכר מצווה בהי אלמה ליקה, אין. כלומר, אין שכר למצוות בעולם הזה. כוונתו של רבי יעקב היא שעוד לא הוכח שמי שמקיים מצוות, חי חיים מאושרים יותר ממי שאינו מקיימן. שנית, הגמרא מחנכת אותנו לכך שעולם כמנהגו נוהג. תהליכי טבע אינם מתגמלים על התנהגות טובה ולא מאנישים על התנהגות רעה. בפרקי אבות, טקסט קלאסי של תבונה ומוסר חזליים, מחנכים הרבנים לעבודת השם ממוטיבציה דתית גבוהה יותר. אנטיגונוש איסוכו היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. חז"ל מציעים פרס ניחומים בעולם הבא, אבל ניתן לטעון שהעברת הפרס למימד אחר עם תאריך יעד רחוק, הוא בפני עצמו שינמוך של הפרס ומידת השפעתו. ובכל זאת, רבי יעקב מצליח לעקוף אפילו את ההבטחה הזאת, באומרו, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אם מנגנון השכר והעונש אינו המניע המרכזי לחיי ברית, איך אפשר לגרום לאנשים לבחור בחיים אלה? הפתרון החזלי הוא שבני אדם יתחייבו לברית מתוך ידע והבנה של התורה ומצוותיה, מתוך הפנמה של חזון הברית וערכיה ומאהבת האל. חז"ל ייסדו את מצוות תלמוד תורה כפעילות מרכזית של הדת, במחשבה של לימוד יומי יוביל להבנת הרציונל של המצוות ולהוקרת הערכים שהן מייצגות. המסורת היהודית מעמידה לרשותנו סיפורים ומודלים לחיקוי שיניעו את האנשים לקבל על עצמם ועל עצמן את מחויבויות הברית מתוך שיקולים מעמיקים. חז"ל גם יצרו אין ספור טקסים דתיים וברכות שמעניקים תוכן ומשמעות לחיי היומיום, וכך שותלים נאמנות לברית. חז"ל פיתחו את המושג תורה לשמה, לימוד לשם לימוד ולא כדי לזכות בפרס מאלוקים או אדם לתיאור צורת החיים הנשגבה ביותר. בשלב מסוים מתריע התלמוד מפני כל העוסק בתורה שלא לשמה, התורה נעשית לו סתם המוות. לדעתי תהליך הלמידה וההפנמה מסביר את המסירות האילהית של היהודים בגולה בתקופה החזלית. היהודים נצמדו לאלוקים ולתורה ברמה הגבוהה ביותר, גם במציאות של רדיפות קשות, סבל ובידוד. המסירות האיתנה הזו נראתה יותר מאשר בתקופה המקראית, שבה מערך השכר והעונש היווה את המנוע המרכזי. וכאן אנו נתקלים בפרדוקס המחויבות לברית בעידן המודרני והפוסט-מודרניסטי. הרושם הכללי הוא שהדת יורדת מגדולתה, ואיכותה של המחויבות לברית נשחקה. יש המפרשים זאת כבעיה של העידן המודרני שמציע כל כך הרבה שכר ותענוגות בימי חיינו, עד שהשכר המובטח בעולם הבא מאבד מכוחו ומהשפעתו. יתרה מזו, ככל שהמדע והרפואה מרחיבים את טווח היכולות שלהם, קטן טווח הניסים הרפואיים משמיים. אני מאמין שהירידה בהזדהות עם זרמים דתיים פורמליים משקפת אוכלוסייה שעבדה את האל ממוטיבציה של שכר ועונש, וכעת עוברת למערכות משתלמות יותר. להבדיל, רבים המאמצים היום את דרך התורה מתוך מוטיבציה ערכית יותר, ועבודתם נעשית ברמה גבוהה יותר. לפני 90 שנה, דיטריך בונהפר הסב את תשומת הלב לשדרוג של הדת. ככל שהתבונה האנושית פתרה יותר ויותר בעיות, כך השתנתה תפיסת האל. בעבר, הפנייה הטיפוסית לאלוקים נעשתה ממקום של חוסר אונים, כדי לפתור בעיות בלתי פתירות, או לבוא בחשבון על מה שאינו נתפס. על פי תחזיתו של בונהופר, בני אדם יפסיקו לפנות לאלוקי הפערים, הפערים בהבנתנו, האלוקות שאנו פונים אליה כשאנחנו חסרי יכולת, אלא יפנו לאלוקים מתוך יכולת דווקא, ורצון לשותפות. כך נסללת דרך לשאיפות הגבוהות יותר של היהדות, פנייה לאלוקים מתוך אהבת האל, הסתמכות על הנוכחות האלוקית והישענות מתמשכת עליה בכל היבט של חיי היומיום. אולי יש פיחות בכמות הדתיים הרשמיים, אך איכות המאמינים וכמות האנשים העובדים את האל מתוך אהבה לשיטת תיקון העולם על פי הברית ומתוך אמונה בכבוד האדם וביחסי אנוש אוניברסליים הולך וגדל. בעיניי השדרוג נובע מן ההשפעה החיובית ארוכת הטווח של חיי הברית על נפש האדם. על רבנים ומנהיגי דת להציע באומץ אלטרנטיבות מעשיות יותר לאורח חיים דתי. ידיעת האל ברמה מוגברת, סולידריות אנושית עמוקה בקהילה ואימוץ אורח חיים משופר בהתנהגויות תואמות ברית הם מודל דתי אידיאלי לזמננו. בשלב מסוים תתייצב מגמת הנטישה של יראי השכר והעונש. או אז הליבה הדינמית של שותפי הברית מחויבים ואוהבים תהיה אבן שואבת לעובדי תורת החסד, והם יתקבצו סביבה. כך תוביל את הדרך קהילה יהודית שנוצרה מבחירה על בסיס ערכים מעוררי השראה. יהיה זה המשך של המסע לעבר חיים עם האל ובשותפות איתו ושיאו. המסע שבסופו נחנך יעקב והפך לישראל. זהו המסע לבגרות ובשלות שבני ובנות ישראל מבקשים לעצמם עד היום. שבת שלום.